חכמים הגידו, למדנו, וגם בדברי חז"ל מבואר, וגם בדברי חז"ל, וזה מתפרש יותר על ידי המהר"ל, עשרת המכות באו, הם עומדים כנגד עשרת המאמרות של מעשה בראשית. זאת אומרת, כאילו עשרת המאמרות של מעשה בראשית הם יכולים להתפרש באופן לא נכון, באופן שונה, באופן לא לפי המכוון. לקח באו עשרת המכות כדי שהמאמרות של מעשה בראשית יתפרשו היטב, יתפרשו כפי שהם נאמרו. הדבר התבאר על ידי רבותינו האחרונים יותר בצורה יותר מפורטת. אנחנו נעמוד רק על שלושת המכות האחרונות. שלושת המכות האחרונות צריכות להיות מקבילות כמובן לשלושת, אם זה סדר הדברים, אז הדברים מתפרשים כמובן מהסוף להתחלה. עד שמבינים את הראשית, כדי להבין את הראשית צריכה הייתה להגיע מכת בכורות. ויח, כמו שכתוב בפסוק, ויח כל בכור במצרים ראשית אונים באוהליך. אז כדי להבין את המאמר הזה שנקרא בראשית, כמו שהגמרא מסיקה, מסקנת הגמרא היא שבראשית נמי מאמר הוא. גם בראשית זה מאמר, זה מאמר שלא נאמר לאף אחד כמובן, הרי בראשית לא מתחיל בויומר אלוקים, כי היה, עדיין לא היה למי לומר. ועיקר צורת המאמר הזה זה התגלות שלא מכוונת כלפי, זאת יצירת הכלפי ולא התגלות אל. יצירת האל, מישהו שמדברים אליו ולא דיבור אליו. זאת אומרת, כאן נמצא שורש של כל עניין המאמרות. המאמר הוא יחס בין המדבר אל השומע, אל מי שמדברים אליו. אבל עצם יצירת הנוכח, יצירת אותו אחד שעומד ממול, אז כמובן שזה שורש לכל המאמרות כולה. לכן בראשית זה מאמר שהוא לא נאמר בצורת אמירה, הוא עדיין לא נאמר כי עוד לא היה שומע. זאת, זה מאמר של יצירת מי שמדברים אליו. אז לכן כאן לא שייך שיהיה ויומר, אבל זה ראשית, זה שורש לכל המאמרות, כל עניין המאמרות ראשיתו פה. הדבר הזה מתגלה גם באופן, בצורת הגילוי של מכת בכורות. אז זה מתגלה משום שמכת בכורות לא הייתה על ידי שליח. כלומר, מכת בכורות לא נאמרה לאף אחד. כל דבר שנעשה על ידי שליח, אז יש כאן ציווי קודם, ציווי קודם לעשייה. יש כאן דיבור קודם. הוא מצווה ואומר, עשה כך ועשה כך. אבל ועברתי בארץ מצרים כביכול, אני עצמי לא על ידי מלאך ולא על ידי שליח, כביכול הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו נתגלה שם. אז ההתגלות הזאת היא התגלות שהיא מקבילה למה שנקרא בראשית. בעצם ההתגלות, בלי שיהיה כאן מישהו שהוא נשתלח, בלי שיהיה כאן מישהו שהוא שהדבר דובר אליו, זאת אומרת אין כאן שום פנייה אל. אני מדבר בהתגלות עצמה, ההתגלות, המכה, מכת בכורות. אז המכה עצמה באה מקביל למאמר בראשית. זה מאמר שכאילו התבצע בלי אמירה. זה התבצע לא בצורת מאמר, זה התבצע בצורת היות, בצורת זה המקביל שבין שני המכה, מכת בכורות, זאת מכת ראשית, והמכה הזאת צריכה הייתה לגלות את המאמר הזה שנקרא בראשית. מאוד בולט לעין שמכת חושך מקבילה למאמר השני, זה המאמר ביומר אלוקים יהי אור, שזה המאמר מיד אחרי בראשית. והמאמר השלישי, יהי רקיע בתוך המים, ויהי מקביל בין מים למים, מקביל לגמרי למכת הרבה. מה שנאמר במכת הרבה זה וכיסה את עין הארץ ולא יוכל לראות את הארץ, כלומר מין רקיע אחר, מין שמיים אחרים. כדרך שבמאמר יהי אור אז ניתן אור, וכשזה נתפרש שלא כהלכה אז באה כנגדו מכה במאמר הזה, והמכה שבאה למאמר הזה היא מכת חושך, ולכל בני ישראל היה אור במושבותם, והאור הזה הוא לא מינינו של אותו אור שהוקה, כמובן האור שהוקה הוקה לכולם, לבני ישראל היה אור במושבותם, והאור שהגיע אליהם היה האור של המאמר עצמו, האור של מאמר יהי אור, כמו שמפורש בחז"ל. שעל ידי אותו אור שלכל בני ישראל היה אור במושבותם, אז הם ידעו יותר ממה. הם היו יכולים להסתכל גם במטמוניות. כלומר, הפירוש הפשוט של הדברים, כדרך שהמאמר יהי אור, ואחריו כתוב מיד ויהי אור, שאותו אור שנברא בששת ימי בראשית נגנז כדי, כמו שאומר רש, כדי שלא ישתמשו בו רשעים. אין כדאי שישתמשו בו רשעים, כדי שלא ישתמשו בו רשעים, אז נגנז אותו אור, הוא איננו, הוא לא קיים. אז בזמן שהוקה האור, הוקה האור לרשעים, וימנע מרשעים אורם, אז בזמן שהוקה האור לרשעים, אז העיר בחזרה אותו מאמר שנקרא יהי אור, ואז ולכל בני ישראל היה אור במושבותם, והאור הוא היה מעין אותו אור שהוא האור המקורי, האור של המאמר יהי אור. זה מפורש בחזר, על ידי אותו אור ראו יותר ממה שרואים באור הרגיל, ראו מטמוניות. משום כך הם ידעו אחר כך לבקש, ושאלה אישה מאת ראותה כלי כסף, כלי זהב, איש מאת ראהו, אישה מאת ראותה כלי כסף וכלי זהב וסמלות, הם ידעו את כל זה, כמו שמפורש בחזר, רש מריר, ידעו את כל זה מימי החושב. אותו אור העיר להם במטמוניות, והם ראו את הנסתר, הם ראו את גם מה שלא מתגלה על ידי אור רגיל. המאמר יהי רקיע בתוך המים, ויהי מבדיל בין מים למים, מתכוון להבדלת אמת, הבדלה שמבדילה בין עליונים ותחתונים, וההבדלה הזאת היא הבדלה של אמת, הבדלה כמו שהיא צריכה להיות. כשזה מתשטש, המכה של הרבה הייתה, בפסוק הרי כתוב מפורש, ותחשך הארץ. על הרבה כתוב, ויחס את עין הארץ, ותחשך הארץ. חוץ מזה, אז הוא קילה, אכל את כל השאריות, את כל מה ש... את כל מה שנותר. אלה שלושת המכות שמקבילים לגמרי לשלושת המאמרות הראשונות. ננסה קצת להבין, הפרשה היא פרשה עמוקה, ננסה קצת להבין לפי ערכי. ננסה להעמיד את המכות כנגד המאמרות, וננסה להבין קצת לאיכן הדברים נוטים, מה בא זה ללמדי. ופורש בדברי חז"ל וגם בראשונים יותר באריכות, ש שהעובדה שנתחלקו המכות לשבע בפרשת ראה, וכאן יש פתיחה חדשה בפרשת בו, שלושת המכות נידונים כפרשה בפני עצמה. זאת פרשה שלמה, פרשה בפני עצמה. אלו מכות עם סיבה חדשה, עם טעם חדש. בו אל פרעה, כי אני הכברתי את ליבו ואת לבבדיו, למען שיתי אותותי אלה בקרבו, ולמען. דבר חדש. דבר חדש, התחלה חדשה. כאילו פרשה חדשה שעומדת בפני עצמה. זולת, כן, חוץ ליתר המכות, כל שבע המכות שהיו בפרשה הקודמת הם נידונים לעצמה. זאת מערכת אחת. ושלושת המכות האלה נידונים לעצמה, זאת מערכת כאילו בפני עצמה. זאת מערכת שלימה בפני עצמה. עליה כתוב, כי אני הכבדתי את ליבו ואת לב עבדיו. מתוך דברי חז"ל למדנו, אני מבקש אבל קצת לשים לב, כי הפרשה היא פרשה עמוקה, העניין הוא קצת קשה, קשה לפרש יותר מדי. במבנה של קומת האדם, שזאת הקומה השלימה שהיא התכלית, היא הבריאה, והיא הדבר ש... היא המכוון. קומת האדם, צורת אדם, זה הדבר שאליו התכוון בורא העולם, בבריאת עולמו. להגיע לצורת אדם משוכללת, לצורת אדם שלימה. לכאן מתכוונים להגיע, לכאן התכוון בורא העולם להגיע, זאת התכלית. ואנוכי בראתי ארץ ואדם עליה בראתי. הבריאה הייתה מכוונת להגיע אל האדם. הקומה השלימה של האדם, אז היא מחולקת לשניים. היא מחולקת לשניים. יש שני... האדם מחולק לשתי מערכות. ובאופן גס, אז החלוקה הזאת היא, באופן יותר עבה נגיד, החלוקה הזאת היא, כשהאדם רוצה לבצע משהו, אז קודם הדבר נגמר בדעתו. הדבר נגמר, ובחלק הפנימי, חלק הדעת, הוא מהווה כאילו מערכת שלימה בפני עצמה. זאת מערכת אחת. מערכת ההוצאה לפועל של הדברים כולם, כל מה שהאדם רוצה להוציא לפועל מעצמו, זאת מערכת בפני עצמה. היא נידונת לעצמה, זאת מערכת בפני עצמה, שהיא נידונת לעצמה, זה דבר לחוד. זה דבר שהוא בפני עצמו עומד. מערכת הדעת, תפיסת הדברים, היא לעצמה עניין, היא חלק אחד, זה החלק העליון של צורת אדם. מערכת התפיסה, הקליטה של הדברים, הקליטה, ההבנה, התפיסה. והמערכת שהיא כולה מכוונת להוציא את כל הדברים האלה אל הפועל, זאת אומרת להביא את הדברים לידי גישום, לידי מעשה, זאת מערכת בפני עצמה. זאת המערכת שהיא כולה מכוונת כלפי העשייה. הדעת למשל, אין לה עניין במעשה, לא מעניין את הדעת אם הדבר אומנם יעשה או לא יעשה. ההבנה לא משנה להבנה אם הדבר כן יתבצע או לא יתבצע. מה שדורש, מה שתובע שהדבר יצא לפועל ויתבצע, אז הדרישה והתביעה לדבר הזה באה מכוח אחר בנפש. זה כוח בפני עצמו, זה עוד כוח. כאשר אדם אוהב דבר או שונא דבר, הדברים האלה מביאים אותו למעשה. האהבה או השנאה או דומהם מהמידות, אז הדברים האלה פועלים על האדם כדי שהוא יגיע למעשה. זה עניינה של אהבה וזה עניינה של שנאה. כשאדם שונא דבר מה, אז הוא יעשה הכל כדי להחריט את הדבר הזה, כדי להשמיד אותו, כדי לחלוט אותו, כדי שהוא לא יהיה בעולם. הוא לא יכול לשאת את העובדה שהדבר הזה קיים. כשאדם אוהב דבר, הוא יעשה הכל כדי לרדוף אחריו ולהשיג אותו ולהיות איתו יחד. כך זה כל המערכת של המידות כולה, כך היא בנויה וכך היא מכוונת. היא כולה מכוונת למעשה. אבל כאשר אדם מבין דבר, כאשר אדם תופס מציאות, תופס עצם התפיסה, עצם קליטת הדבר, עצם ראיית הדבר, היא עצמה בלי צירוף של המערכת הזאת שנקראת מידות, בלי לצרף את מערכת המידות, אז הקליטה עצמה אין בה שום דבר מצד עצמה שיתבע מעשה. אין בה מצד עצמה דבר שקובע שהדבר יתגלגל, ישתלשל ויגיע עד למעשה. היא מצד עצמה די לה בעצמה, היא מספיקה לעצמה. כשאדם מבין דבר שהדבר מאיר לו, אז מבחינת ה... מבחינת ההבנה בעצמה אין שום דרישה, אין שום תביעה שהדבר יתבצע, אין שום תביעה שהדבר ישתלשל ויגיע למעשה. זה לא נחוץ, זה לא נחוץ, אין בזה צורך. החיבור שבין שתי המערכות האלה, יש חיבור בין שתי המערכות האלה, שתי מערכות שמתחברות זו לזו ויש ביניהם חיבור. המידות משכנם, כמו שככה לימדו אותנו רבותינו, כך כתוב בחז"ל במקומות לעשרות, כך כתוב בכל הראשונים, המידות משכנם בלב, הדעת משכנה בראש. מה שקוראים בלשון היותר מאוחרת שכל, הקשר בין שני הדברים האלה, הקשר שבין שתי הכוחות האלה, שתי המערכות האלה, אז הקשר הוא על ידי כוח מיוחד. הכוח הזה נקרא כוח דיבור, כוח דיבור. זה גם פיזית ככה, זאת אומרת, מה שמקשר את הראש לגוף זה הצוואר. זה מה שמקשר את הראש לגוף, זה הצוואר, והצוואר עניינו כוח הדיבור. עניינו, זאת אומרת, עניינו מבחינת הקשר, כוח הדיבור. זה מה שיש. עניינו של הדיבור, הדיבור נושא בתוכו, הדיבור, כל עניינו של הדיבור הוא הגדת דברים שיש בהם תוכן. זה עניינו של הדיבור, זה מה שהדיבור פועל. הדיבור אומר תוכן, הדיבור מדבר תכנים. כל מילמול אחר זה גם בעלך יכול לעשות. האדם כי מדבר, אז עניין הדיבור הוא הגדת דברים של דעת, דברים של טעם, דברים של תוכן, מושגים. והדברים האלה הם שנכנסים, כן, מקבלים העתקה על המילים והן מדוברות. כשאדם מדבר דבר מה, וזה מרומז, כך לימדו אותנו רבותינו, זה כתוב בראשוני, שהדבר מרומז בעצם פירוש המילה הדיבור. דיבור זה לשון הנהגה, חוץ מלשון הדיבור שיש פה, חוץ מההוצאה בפה של המושג, כן, ביטוי, לבטא בשפתיים את המושג, אז בדיבור גם נמצא לשון הנהגה, גם המושג הנהגה נמצא בדיבור. דיבור לשון הנהגה, כדרך, בהרבה מקומות זה כתוב גם ברש, כדרך, כמו שכתוב, ידבר עמים תחתינו, דבר אחד לדור, רש"י כבר מביא את זה בכמה מקומות. דבר זה נקרא מנהיג, ידבר עמים תחתינו זה נקרא ינהיג עמים תחת הנהגתנו. דיבור לשון הנהגה, כוחו של הדיבור הוא שהדיבור בעצמו בא מהבל שבא מהמערכת הנמוכה יותר, ממערכת, אני אגיד את לשון חז"ל, הדיבור עצמו הוא מורכב מהבל הלב, זה לשון חז"ל, הדיבור מורכב מהבל הלב שיוצא בדיבור ומהדעת שהיא תוכנו של הדיבור, שבלעדי שני הדברים האלה הדיבור לא יכול להתקיים. נמצא שהדיבור נושא בתוכו את שני הדברים האלה ביחד, זה עניינו של הדיבור. החיבור שבין מערכת הדת ובין המערכת שהיא מתכוונת, עומדת, לבצע, להוציא לפועל, להביא לקראת מעשה את כל מה שנמצא בפנים. הכוח הזה נמצא בדיבור, זאת אומרת נקודת החיבור נמצאת בדיבור. כאשר אדם מביא לידי גילוי, כאשר אדם מביא לידי גילוי בדיבור, בדיבור הוא מביא לידי גילוי את אותה מערכת מושגים שעליה מדברים. אז יש בדבר הזה דבר נוסף, יש בדבר הזה עניין נוסף. נוסף על זה, נוסף על זה גם כוח ההנהגה שיש לדברים האלה. הדיבורים האלה ברגע שהם משתלשלים ויורדים ונעשים דיבור בעולם, דיבור מחייב, דיבור יש בו ציווי, יש בו חיוב, יש בו צד. בכל אופן יש כאן פתיחה של הוצאת הדברים למעשה. יש מקרים אפילו שבדיבור התעביד מעשה, כמו שכתוב בגמרא. גם במקרה שדיבור לא יוצא למעשה, אבל הדיבור הוא לעולם תחילתו של מעשה. תמיד. זאת אומרת, אין אפשרות להוציא דבר בפועל, לפועל, בלי שהדבר יהיה ברור. זה לא משנה אם מדברים אותו לדווקא או לא מדברים אותו. אבל המערכת המושגים חייבת להשתלשל ולהגיע לכלל ביטוי באותיות, במילים, בצורה ברורה. רק באופן כזה הדבר יכול לצאת למעשה. רק באופן כזה זה יכול להתבטא ולהגיע ולרדת עד לצאת לפועל במעשה ממש. המרחק שבין מעשה בידיים לבין הדעת, בזמן שהדעת משתעשעת בעצמה ועדיין הדבר לא ירד להיות דיבור שיכול להיות מדובר, אלא הדעת נתפסת כהערה בלבד, כאור, אז הדבר הזה אין לו, כלי המעשה לא מתעוררים בכלל, אין, הדבר הזה לא מגיע בכלל לידיים, הידיים יכולות לעשות מעשה מסוים, דבר מסוים. בזמן שהמושג הפך להיות דיבור, ירד, הגיע עד להיות דיבור, אז הוא יכול להתבצע, וזה גם מחייב אותו להתבצע. זאת אומרת, כאן מונחת התביעה הראשונה, בדיבור מונחת התביעה הראשונה שהדבר אומנם יצא לפועל. כאן נמצאת תחילת הגישום של הדבר הזה, וכאן נמצאת התביעה שהדבר יתממש לגמרי. כל זמן שהוא במערכת הדעת, אז לא חסר לו גישום. הוא לא נמצא בכלל במערכת הזאת. ברגע שהוא דובר, אז כבר ישנה תביעה, לא המדרשית הרי, אלא המעשית. אז כבר מגיעה תביעה, אז תעשה את זה. אז הדבר צריך גם להיעשות. בצורה פשטנית יותר של הדברים, אבל הדברים ברורים למבין. באופן כאן נמצא הכוח שהוא המחבר של מה שנקרא עליון, מה שנקרא למעלה, מה שעומד למעלה, מה שנמצא במערכת הדעת. מערכת הדעת, מדובר פה על מערכת ההערה, התפיסה, כולה מכוונת כלפי מעלה, כלפי המושג בעצמו, כלפי החלק העליון, הנעלה, הנאצל של הדברים. הדעת כשלעצמה היא לא מכוונת בכלל להגשים את הדבר הזה ולהוריד אותו עד למעשה לפועל. אין בזה שום עניין, אין בזה שום עניין. להפך, יש בזה אפילו מידה מסוימת של, יש בזה מידה של הורדה של, זה יורד, הדבר יורד מהמעלה הנאצלת שלו. האופן איך שהדבר יורד ממערכת המושגים לקראת הביצוע, לקראת העשייה למעשה, לקראת להיות קיים למעשה, להיות, להיות, להיות מוגשם, להיות נמצא במעשה, זה דרך הדיבור. האדם אם יש חלק בקומה של האדם, אם קיים חלק אחד בקומה של האדם שהוא לא שהוא עומד כנגד הכוח הזה, כנגד הכוח שהוא מחבר עליון בתחתו. אז באותו צוואר שמצידו הקדמי נמצאת המערכת המדברת, אז מצידו האחורי יש עורף. באותו צוואר הצידו האחורי הוא עורף. העורף עניינו הפוך, עניינו בדיוק להפך. עניינו שדבר שהוא קר, הובן ונתפס במערכת הדעת לא יבוצע. זה עניינו של קשה עורף. קשה עורף, קשה עורף הכוונה. כמה שלא נראה לו וכמה שלא נסביר לו וכמה שלא נבאר לו, אז הדבר לא ירד ולא ישתלשל ולא יגיע למעש, לא יצא מזה שום דבר למעש. זה כוחו של עורף וזה כוחו של קשה עורף. זה עניינו של העורף. העורף עומד כנגד, כן, עומד כנגד הכוח המדבר, באופן שחיבור העליון והתחתון אצלו הוא כזה שזה בדיוק להפך. זאת אומרת, אם יש משהו שמחבר עליונים ותחתונים, אז יש משהו שמפריע, מעכב ומפריד, לא נותן לדברים להתחבר. כמה שלא נדבר על כשאור, כמה שלא נסביר לו, נסביר לו, נראה לו, נוכיח לו, הדבר לא יעזור, משום שאין חיבור. אין חיבור. הפנייה אליו היא תמיד פנייה למערכת הדם, תמיד מדברים על ראשו. וכדי שהדבר ישתרשל וירד מהראש אל הגוף, זאת אומרת, זה ירד ממערכת הדעת לאותה מערכת שהיא שייכת לכלי המעשה. הירידה הזאת, אז היא מתבצעת בזמן שכוח הדיבור קיים, נמצא, והוא בתהרתו, כמו שהוא צריך להיות. כשיש דבר שעומד כנגד זה, הדבר הזה מונע, מסתיר, מפריע, ופשוט לא נותן. זה עניינו של קשר. זה מה שלימדו אותנו חז"ל, שפרעו אותיות העורף. כנראה שזה עניינה של גלות מצרים, זהו העניין. באופן אחר הדבר מתבהר בחזר, שפירוש המילה מצרים, המילה מצרים מתחלקת למיצר ים. זה מפורש בחזל עצמה. המילה מצרים מתחלקת למיצר ים. והחרים השם את לשון ים מצרים, כמו שכתוב בפסוק בספר ישעיהו. זאת אומרת שמצרים נקראת לשון ים, מיצר ים. וכל המילה מצרים היא מכוונת להצרה, לצרות. צר זה דבר שמיצר, מיצר. והמכוון הוא שמצרים, אז פה המקום שבו הם מצירים. הצרה האמיתית הייתה פה. הם פשוט לא נתנו לעבור. כמדובר על קומת האדם המלאה הגדולה, אותה קומת אדם שאליה התכוון הבורא. מי שעומד כנגדה זה מצרה. וצורת העמידה היא צורת העמידה של מצרים כנגד קומת האדם האמיתית, משום שהם פשוט לא נותנים, הם לא נותנים האפשרות למעבר בין מה שנמצא מה שנמצא בדעת ובין כל מערכת הביצוע. כל מערכת הביצוע כולה, זה לא ייתכן. אין אפשרות יותר גדולה לרתה את הדבר הזה מה שכתוב בפסוק על מצרים, אשר בשר חמורים בשרם וזרמת סוסים זרמתם. זאת אומרת שכל צורת האדם שלהם היא נמצאת רק למעלה, משם ואילך למטה זאת לא צורת אדם בכלל. כלומר אותו פרצוף, אותה קומה שנקראת מדבר, הדבר הזה שנקרא מדבר. אז המדבר שייך רק למערכת הדת. כל מה ששייך למערכת המעשה, אז שם הם נקראים חמורים וסוסים, אשר בשר חמורים בשרם וזרמת סוסים זרמתם. זה נאמר על ארץ מצרים. דהיינו, הפקעה מעיקר צורת אדם, עיקר צורת אדם לא חלה על כל כלי המעשה שלהם. כל כלי המעשה שלהם, זאת אומרת, מהראש ולמטה, מהעורף ולמטה, הם פשוט חמורים וסוסים. בשר חמורים בשרם וזרמת סוסים זרמתם. עכשיו ננסה להבין אותה מערכת עליונה שנקראת, נקרא לה איך שנקרא, השם הכולל, דעת, שכל, הבנה, יהיה, כל השמות כולה זה מתפרק לשמות יותר מפורטים לכל כוח וכוח מכוחות הדעת, מכוחות ההשכלה, כוחות התפיסה, זה מתפרק לשמות יותר מפורטים, אבל השמות הכלליים זה כידוע בכוחות כוחות התפיסה, כוחות הדעת. אז הדבר מבואר, הדבר מבואר, זה מבואר גם למי שמתבונן, הדבר גם מבואר בדרך למה לקרא סברה הוא, הדבר מבואר גם למתבונן, אבל הדבר מפורש בחזל. ניקח לציור, דוגמה, אדם משכיל, איזו השכלה שהיא, איזו תפיסת דעת שהיא, תהיה איזו שתהיה, אז הדבר הזה מחייב, התפיסה הזאת מחייבת מינימום, מינימלית, זה מחייב שלוש, מחייב הפעלת שלוש כוחות, שלושה כוחות נפרדים. ננסה באמת להבין היטב. תחילת הדבר הוא כך, תחילת הדבר היא תמיד נקודת היציאה מהעלם לגילוי. זאת תמיד נקודה שהיא עומדת בפני עצמה. הנקודה הזאת שהיא, אם נרצה לתרגם את זה אותה נקודת הערה שהיא נקודת היציאה מההיעלם לגילוי, אותה נקודה שהיא נקודה בלתי נתפסת, אין שום מהלך שיכול להסביר איך הדבר מגיע מלא נודע לנודע. כן, מלא נודע לנודע, נקודת ההכרה הראשונה היא לעולם לא נתפסת, היא לעולם לא יכולה להיות נתפסת בכלל, משום שכל המהלכים כולם מתחילים מנקודת ההכרה הראשונה ואילך, משם ואל. אבל אותה נקודה של יציאה, הדבר יוצא מהעלם ויוצא לגילוי, לגילוי, הוא מתגלה. אז אני מדבר כעת על המתגלה ולא על הגלוי, כן? המתגלה, הדבר המתגלה. אז כשאנחנו מדברים על מתגלה, אין לנו שום אפשרות לדבר פה בשום תפיסת מהלך. אין פה אפשרות לתפיסת מהלך. אין כאן מהלך, גם לא שייך כאן מהלך. אין פה גם שום תפיסה של מהלך. ברור, משום שאין שום גשר שמעביר אותנו מהעלם לגילוי. אין בעולם גשר שיכול להעביר מן העין אל היש. אין דבר כזה בעולם. ברור, כן. הנקודה הזאת נקראת נקודת ראשית. היא תמיד נקראת נקודת ראשית. זאת המציאות בעולם שהיא נקראת ראשית. ראשית, תמיד, בכל דבר, בכל עניין. אז ישנה תמיד נקודת התחלה שהיא נקראת ראשית. הנקודה הזאת היא נקראת, עוד פעם להבין, זאת נקודה שהיא עדיין לא מדברת על הקיים כקיים, אלא על הקיים כמתהווה. הקיים כמתהווה, הנקודה הזאת היא מעבר, כן? היא לא יכולה להיות מוסברת בפעל עם שום מהלך שהוא. משום שכל המהלכים הם כולם מהלכים בתפיסת יש. הם כולם מהלכים בתפיסת יש, אבל תהליך ההיווצרות בעצמו הוא תהליך שהוא מעבר ליש. זה לא היש, זה המעין ליש. זה דבר שהוא לא נתפס. ההיווצרות היא לעולם נקודה שעומדת בפני עצמה. זאת נקודת ראשית. נקודת ראשית. גם בדיבור, גם כשמסבירים דבר, אז ביאור דבר יכול להתחיל מהראשית ואילך. לעולם אני לא אוכל להביא אדם, לעולם, עם שום דיבור בעולם, אני לא אוכל להביא אדם לראשית. הדבר הזה צריך תמיד לקרות באיזה אופן שהוא אחר, אבל זה לא, לעולם זה לא יקרה, לעולם אני לא אוכל לבאר לו את זה. לבאר אני יכול לבאר מראשית ואילך, אבל את הראשית עצמה, אז אין כאן שום ויומר. בראשית עצמה אין דבר כזה שנקרא ויומר. הראשית לא נתפסת על ידי ויומר. זאת התגלות שהיא לא שייכת לויומר. אין כאן, אין אפשרות לומר את זה, אין אפשרות להוציא את זה, אין אפשרות לגלות את זה. זה דבר שהוא, כן, ההתגלות בעצמה. נקודת הראשית היא לעולם נקודה שמצד המערכת הקיימת היא תמיד נקודה שלא נתפסת. המערכת הקיימת לעולם לא תופסת אותה, היא לעולם לא יכולה להגיע אליה, להשיג אותה. זה דבר שהוא תמיד עומד מעבר לה. המערכת הקיימת כולה נמצאת בתוך דיבור, אפשר להכניס אותה לתוך דיבור. המערכת הקיימת אפשר לפרש אותה, אפשר לתת לה שם. אי אפשר לעולם לתת שם לנקודת היציאה מהעלם לגילוי. היציאה מהעלם לגילוי זה דבר שהוא לעולם לא נתפס בשם. היציאה הזאת, המהלך, התהליך הזה, זה לא תהליך ביש, זה לא תהליך בקיים, זה לא תהליך של... זה לעולם ראשית, זה לעולם ראשית. זאת נקודת ההתחלה. מכאן ואילך, אז הדברים ניתנים לדיבור. מכאן ואילך. בענייני. אותה נקודת ראשית היא תמיד קיימת, היא תמיד ישנה. ישנה, עליה צריך תמיד להתפלל. כמו שכתוב בגמרא, מה יעשה האדם ביחקה? הגמרא בסוף מסכת נידה. מה יעשה האדם ביחקה? מה אפשר לעשות? אז כתוב בגמרא, ימעט בעסק ויעסוק בתום, ירבה. אומרת הגמרא, הרבה עשו ולא עלתה ביד. לא ביד כולם זה עולה, לא כולם מצליחים. יעסוק הרבה בתורה, לא כולם מצליחים. אלא אומרת הגמרא, יבקש רחמים ממי שהחוכמה שלו, שנאמר כי השם ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. כל דבר שאנחנו צריכים להוריד אותו, לשלשל אותו מלמעלה למטה, אין לנו מהלך, אין, הוא לא בהישג יד, אנחנו לא יכולים להשיג אותו בידי, הוא לא נמצא בהישג ידי. כל דבר שצריכים להוריד מלמעלה, צריכים להוריד אותו על די תפילה. שלא בתפילה זה לא ייתכן. יבקש רחמים ממי שהחוכמה שלו, שנאמר כי השם ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. אחרי הכוח הזה שנקרא ראשית, אחרי הכוח הזה שנקרא ראשית, אז כאן הדברים, כאן הדברים מתחלקים לשניים, מכאן ואילך. אז הדברים מתחלקים לשניים. ישנו אותו כוח שנקרא תפיסת הדבר בכללותו, תפיסה קולית של הדבר, קולית בכף, אני אתם, בכף, תפיסת כל הדבר כולו, הדבר כאילו הדבר השלם. אבל התפיסה הזאת לא נוסעת בתוכה את כל המבדיל, את כל ההבדלות שישנם בין הדבר הזה למה שנגדו, ובין הדבר הזה למה שמובחן ממנו. אז תפיסת הדעת מחייבת שני דברים. היא מחייבת כעת שני דברים. אחרי נקודת הראשית של ההתגלות, אז כעת כשהדבר מתגלה, אז זה מתחלק לשניים. כאן זה מתחלק לשניים, זה מתפצל. חלק אחד תופס את הדבר, וחלק שני מבחין את הדבר ממה שנראה דומה אליו, מבדיל אותו. זה נקרא, אחרי שהבנו את הדבר, אז כעת מגיע שלב נוסף שנקרא הבנת דבר מתוך דבר. להבין דבר מתוך דבר. להבין דבר מתוך דבר פירושו, להבין את הדבר לכל פרטיו, להבין את כל הפרטים שיוצאים מהדבר הזה, כל ההשלכות שיוצאים מהדבר הזה, עד לפרט אותו ולהביא אותו לכלל פירוט מלא, להבחנת כל הפרטים לעצמה. והבחנת הפרטים מחייבת, הבחנת הפרטים, הסקה למעשה מחייבת, תפיסת הדבר והגדלתו ממה שנראה כמוהו וזה לא הוא. אחרת אנחנו לעולם לא נגיע לפירוש, כן, אחרת לעולם לא נוכל להגשים אותו, לא נוכל אף פעם להוציא אותו לכלל פירוט, להבין את פרטיו. הדבר מובן לכל משכיל, לכל מי שיתעסק אי פעם בהבנה של איזה שהוא דבר, אז הוא רואה את זה, הוא יודע. כל הבנה תהיה איזו שתהיה, הבנה. אז ההבנה הזאת היא עדיין לא מובחנת, עד שאנחנו חוזרים עליה, לא עושים אותה עוד פעם, ותופסים כל פרט ופרט שבה, ומעמידים אותו מול פרט אחר, רואים, לפעמים יש קושי, וצריכים להבחין דבר מדבר, לברר דבר מדבר. כל המערכת הזאת כולה, זאת מערכת שהיא עומדת בפני עצמה, ובלי זה, אז תפיסת הדבר לא נשלם. הבנת הדבר לא נשלם. אלה הם שלושת המאמרות הראשונים. שלושת המאמרות הראשונים של מעשה בראשית הם: בראשית יהי אור ויבדל בין המים העליונים למים התחתונים. אלה שלושת המאמרות של מעשה בראשית. יהי רקיע בתוך המים ויהי מבדיל בין מים למים. דהיינו, יהי אור, זאת היא התפיסה. כאן מדובר על התפיסה שנקראת הערה, בהערה רואים הכל. בראשית זאת נקודת ההתחלה, לעולם, כן? נקודת המציאות ביציאתה נעלם לגילוי, אותה נקודת יציאה נעלם לגילוי. זה נקרא בראשית. בראשית זה מאמר, כאילו היינו אומרים מאמר על מאמרי, זאת אומרת מאמר מעבר למאמר. זה מין מאמר על, מאמר שעומד מעבר, כן. הוא שורש לכל המאמרות כולם, שורש שמאפשר את כל המאמרות כולם. זה מאמר בראשית. זה הראשון. אחריו יהי אור. יהי אור זאת מערכת התפיסה, מערכת הקליטה. באור הדברים נראים, הדברים נתפסים, נקלטים. אני רואה דבר, אז הכלי, אותו חלל שבתוכו מתבצעת ראייה, גם ברוח וגם בגוף, גם פיזית וגם גם לא פיזית, גם בצורה רוחנית. זה אור. אור. בחושך לא רואים, כן? כשהדעת חשוכה לא רואים בה, כשהעולם חשוך לא רואים דברים פיזיים, בחושך אין הדברים נראים, אין הדברים נתפסים. אלו הם ההתחלות. וההתחלה השלישית היא יהי רקיע בתוך המים ויהי מבדיל בין מים למים. דהיינו, אותו כוח בעולם שנקרא בראשית נברא במאמר בראשית, אותו כוח בעולם שנקרא יהי אור נברא במאמר האור. כל האורות כולם, כל מה שמאיר, כל מה שמואר, כל מה שנתפס, כל מה שנתפס, כל זה כלול במאמר יהי אור. יהי אור זה נאמר אחרי בראשית. המאמר השלישי זה יהי רקיע בתוך המים ויהי מבדיל בין מים למים. כאן נברא כוח ההבדלה, כוח ההבדלה בין עליון ובין תחתון. ואלה הם שני הכיוונים שישנם בעולם. שני הכיוונים שישנם בעולם. יש כיוון לשם ויש כיוון לכאן. ואלה שני הכיוונים שישנם בעולם, והמבדיל נמצא בשורש עניין ההבדלה. כל הדברים כולם, כאן הם נבדלים וכאן הם נתבדלים. לכאן או לכאן, זאת פרשת הדרכים הגדולה הראשונה בעולם. למעלה, כלפי מעלה או כלפי מטה, כלפי עליונים או כלפי תחתונים. הכיוון. אז זאת פרשת הדרכים הראשונה, וכאן נברא, במאמר הזה נברא הכוח שנקרא מבדיל ומבחין בין דבר לדבר. כל כוח ההבחנה שישנו בעולם, כולו פה שורשו. פה עניינו, פה הוא קיים. כל דבר מובחן, משום שהוא הולך לתכלית אחרת, מטרתו אחרת, עניינו אחר, שורשו אחר, המכוון שבו אולי הוא אחר. זה, אלה כל ענייני ההבדלה שישנם בין דבר לדבר. שורש עניין ההבדלה זה באותה הבדלה שישנה בבריאה. כלומר, להבין את שורש עניין ההבדלה בעולם. מדובר כאן עדיין במציאות שלא נתפרטה לשום דבר, עוד לא נתפרט שום דבר במציאות. עוד לפני שנאמר משהו, כל העולם כולו עדיין היה מים, והמים הם דבר שאין בו שום הבחנות פרטים. זה הכל תמיד כללי, המים הם תמיד כללי, העולם כולו היה מים. בעולם כזה אין שם הבחנות פרטים. אנחנו תמיד חוזרים על דברי המערב שהמים אין להם לשון יחיד בלשון הקודש. מים זה דבר שתמיד נאמר בלשון רבים. אין לשון יחיד למים. מים, אין לזה, אין מים בלשון יחיד. דהיינו, אין במים הבחנת פרטים, זה דבר כללי. בתוך מערכת של מים עדיין השורש עניין ההבדלה שם הוא ההבדלה שבין עליון ותחתון. שם נמצא שורש עניין ההבדלה בכלל, בין עליונים ותחתונים. כאן נבדלו הדברים, עליונים למעלה ותחתונים למטה. יהי רקיע בתוך המים ויהי מבדיל. כל יתר שבע המאמרות הם כולם מאמרות אחר כך שהם כבר מדברים על פירוטים. אז יקבעו המים מתחת השמיים במקום אחד ותראה היבשה. כאן זה כבר פירוט בתוך המערכת של ביצוע, בתוך המערכת של מעשה. אבל בשורש העניין מדובר שלושת השורשים לפני שמגיע פעולה למעשה, לפני שתגיע פעולה, לפני שאיזו שהיא מחשבה יכולה להגיע לכלל פעולה. אז המחשבה כמחשבה חייבת לעבור את שלושת השלבים האלה. זה שורש הדברים, זהו הדבר שנשאר עדיין בתוך המערכת של הדע. מכאן ואילך אז הדברים משתלשלים ויורדים עד למעשה גמור, וכאן התחילה העשייה של הבריאה. כאן נמצאת ההבדלה שבין שלושת המכות האחרונים שניתנו לפרעו, שלושת המכות האחרונים שניתנו לפרעו, וזה כמובן כן בכיוון אל ההתחלה, מהסוף להתחלה. שלושת המכות האחרונות שניתנו לפרעו זה עניינם. הפסוק בעצמו אומר, שמכאן ואילך, מבוא אל פרעו ואילך, אין כאן שום עניין שנוגע למעשה. אין שום עניין שנוגע למעשה. אני כבר לא רוצה ממנו שום דבר, כי אני הכבלתי את ליבו ואת לב הרדף. אבל זה למען שיטי אותותי אלה לקרבו, ולמען תספר באוזני בנך ובן בנך את אשר התעללתי במצרים. כלומר, מה שמבוקש בשלושת המכות האלה, אלו עניינים של אותותי ותספר. כן, כאן מדובר על, לא מבקשים כאן, כבר לא רוצים להוציא ממנו שום דבר למעשה, כמו שמפורש בכתוב. הטעם, כמו שמפורש בכתוב, כמו שמפורש בחזר. כן. לא זה ענייננו כרגע. המכות האלה ניתנו במקום, בשלושת המקומות האלה שעל ידם, אז מה שנפתח, כמו שידוע, גם זה ידוע מחזר, כתוב בנגף השם את מצרים, ככה כתוב, זה כתוב הפסוק בספר ישעיה כתוב, ונגף השם את מצרים נגוף ורפו, כך כתוב הפסוק בספר ישעיה, ונגף השם את מצרים נגוף ורפו. אומרים על זה חז"ל שכל מכה שניתנה למצרים הייתה בה רפואה לישראל. דהיינו, כל מכה שניתנה ריפאה את הכוח הזה בעצמו בבריאה, באופן כזה שעל ידי המכה אז נסתלק הפירוש הרע של הדבר הזה, והדבר הזה כאילו נתרפא. אותה מחלה שאחזה בו והביאה אותו ל... כן, כל מחלה הרי זה דבר שהוא שינוי, עיוות במערכת. נגוף ורפו, אז חז"ל קוראים לזה נגוף למצרים ורפו לישראל. תוכן הדבר, נגוף למצרים ורפו, שהדבר הזה, כוח הבריאה הזה כמו שהוא לעצמו, נרפא. זאת אומרת, לא היה עליו אותו כוח שהיה עליו לעוות אותו כפי עניינה של כל מחלה ומחלה. זה הרי עניינה של מחלה, לעוות את כוחות הגוף, להביא אותם לתפקוד לקוי, לתפקוד לא נכון, לתפקוד מעוות. המכות באו לשם רפואה. זאת אומרת, כדי שהכוחות האלה ישתחררו מכל אותם הדברים וישארו כמו שהם היו בטהרתם, כמו שהם היו בבריאה. אז להבין, כדי לרפא את הכוחות האלה שהם נקראים כוחות הדעת, זאת אומרת, כלומר, מלמטה למעלה, כוחות ההבדלה בכלל, אותם כוחות הבדלה. אז מי שלוקח את אותם כוחות הבדלה, אותם כוחות להבדיל בין דבר לדבר, אותם כוחות להבדיל בין עליון ותחתון, אותם כוחות, הכוח הזה שנקרא כוח מבדיל בין, הכוח הזה כמו שהוא, מי שלוקח אותו ומעוות אותו, הייתה מצרים. זאת הייתה מצרים, זאת החטאת מצרים, עיוות בכוח הדעת, עד כדי, ומתוך כך יצא שמה ש... כשהדברים, כשאותם כוחות הגיעו לביצוע, למעשה בגוף, אז הם כבר לא היו בצורת אדם בכלל. זאת לא הייתה צורת אדם בכלל. הגוף פעל כאילו לעצמו כבשר חמורים בשרה וזרמת סוסים זרמתה. אז להבין, המכה שניתנה לאותו כוח, לאותו כוח, הכוח בטהרתו הייתה יהי רקיע בתוך המים, יהי מבדיל בין מים למים. יש רקיע, והרקיע הזה מבדיל בין עליונים ותחתונים. זה הרקיע. וכשאדם נורמלי נמצא בעולם, אז הוא יודע, שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה, המוציא במספר צבאה. כל הרקיע וכל צבאו, כל צבא השמיים, כל הדברים האלה, אז עליהם נאמר, השמיים מספרים כבוד כל ומעשה ידיו מגיד הרקיע. אדם נורמלי, כשהוא נמצא בעולם, בלי שתתעוות עליו נפשו, בלי שהוא יהיה תחת טומאת מצרים, אז אדם מבין, מבחין, יודע שהתחתון תחתון והעליון עליון, והתחתון נמצא תחת העליון. שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה. זה אדם רואה בזמן שהוא נמצא בטהרתו, אז הוא מסתכל, שאו מרום עיניכם וראו, תראו. שוב, כפי שכתוב, השמיים מספרים כבוד כל ומעשה ידיו מגיד הרקיע. ולמתבונן נכון, אז הדבר מובחן היטב. מובחן, ברור. הרקיע מגלה את הדבר הזה. מצרים באה להאפיל פה. פה באה מצרים להאפיל. כוח ההבחנה מתעוות והפך להיות כוח מאותו כוח הבחנה, אותו כוח הבחנה בעצמו הביא למסקנה הפוכה. אותו כוח ששורשו היה באותו כוח של ויאמר אלוקים יהי רקיע ויהי מבדיל, ויהי מבדיל, יהי מבדיל, כלומר יהיה מבחין ומבחין נכון. שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אל, מי הבורא ומי הנברא, מי העליון ומי התחתון. אותו כוח עצמו, אותו כוח הבחנה עצמו התעוות והביא אותו הדרגה האחרונה של עיוות. זה מי שלוקח את עצמו, מי שלוקח את הנברא ועושה עצמו אלוהות. לי יאורי ואני עשיתיני. איפה אפשר לשמוע, איפה אפשר לשמוע, איפה אפשר להעלות על הדעת היפוך הבחנה בין עליון ותחתון יותר מזה? היפוך של המאמר שנקרא המבדיל בין עליונים ותחתונים, והיא מבדיל בין מים למים. איפה, איך ייתכן בכלל להעלות על הדעת יותר מזה? זה נראה השיא, סוף הדרך של ביטול ההבחנה הזאת, ביטול ההבחנה, ביטול הרקיע שמבדיל בין עליונים ותחתונים. חוץ מהעיוות דעת שצריך כדי להוציא משפט כזה, כדי להגיע למסקנה כזאת, ואני עשיתיני, לדעת נורמלית הדבר סותר את עצמו. אבל הוא הגיע למהלך מעוות כזה, הוא הגיע למהלך מעוות משום שהוא שם את הרקיע במקום אחר. זה מה שחזל אומרים, ארץ מצרים היא ארץ שאיננה נושאת את עיניה לרקיע בכלל. ארץ מצרים, כי הארץ הזאת אשר אתה בא שמה לרשתה, לא כארץ מצרים אשר תזרע השדה והשקית ברגלך כגן הירק. לא צריכים להסתכל לשמיים בכלל, אין שום, אף אחד לא מרים את עיניו למרום במצרים. במצרים אין שאו מרום עיניכם, אף אחד לא מחכה לשום דבר מלמטה. כל הכל נמצא פה, והשקית ברגלך, ברגליים, ברגליים, למטה, 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 שם נמצא כל השפע. לא צריך להסתכל למעלה, אין שום סיבה להרים את העיניים. ארץ מצרים לא מסתכלת למטה. אין להם רקיע. המכה שהם קיבלו זה כל אותו שפע שהיה להם, כל מה שהיה בידם הושמד עד לגרגר האחרון, הושמד עד הסוף. את כל יתר הפליטה נשארת לכם מהברה, ואת כל העץ הצומח לכם מהשדה. כל אשר תזרע השדה והשקית ברגלך כגן הירק, אז כל העץ הצומח לכם מן השדה. אז יבוא מין רקיע נפל, אותו רקיע שיצרתם לעצמכם, מין רקיע כזה. כאן המכה, והמכה הזאת ניתנה באותו מקום שבו היה הקלקול, שבו היה הפגם. לי יאורי ואני עשיתיני, מן היאור, מן היאור, ממני, ממני, ממני עצמי. הכל קיים ונמצא בי, בתוכי, מיני ובי. לי יאורי ואני עשיתיני. כאן נמצאת הסתירה של ההבחנה בין עליונים ותחתונים. כאן הם החריבו את הרקיע, כאן הם החריבו, מצרים החריבה את אותו מאמר של ויאמר אלוקים יהי רקיע בתוך המים ויהי מבדיל בין מים למים. כדי להעמיד רפו, כדי לרפא בחזרה את המאמר הזה, אז הריפוי בחזרה של המאמר הזה זה חייבים להיות נגוף למצרים. הרקיע של מצרים ינגף. אז הגיע מין רקיע כזה של וכיסה את פן הארץ ולא יוכל לראות את הארץ. הוא יאכל את כל השפע, כל השפע, כל מה שהיה בידך, כל מה שאתה, כל מה שברור, אתה יודע שזה מגיע אליך מיני ובה, מגיע אליך בלי לצאת את עיניך השמיים, השקיטה ברגלך כגן הירה. כל זה יאחל, יאחל, זה לא יהיה. זאת מכת הרבה. חיים עלן התבאר גם זה מפי חזר, שגלות מצרים, אנחנו יודעים הרי שגלות מצרים היא ראש לכל הגלויות, זה הרי ידוע, אבל לימדו אותנו רבותינו שהגלות הזאת נושאת בתוכה את השורש לכל הגלויות כולה. כמובן, כדרך שכל ראש, כל נקודת ראשית נושאת בתוכה את כל מה שיצא ממנה, היא הראש לכל. אז גלות מצרים נושאת בתוכה את כל החשיכות וכל הצרות, כל הפגמים. כל מה שרע בעולם מכל הגלויות כולה, עד הסוף, עד אנחנו מובטחים מאיתו יתברך שכימי צאתך מארץ מצרים מראינו נפלאות. כביכול בורא העולם יראה לנו עוד פעם נפלאות כדרך שהוא יראה לנו ביציאת מצרים. שוב אותו דבר, שוב אותו דבר. כלומר, זאת גאולה שהיא תכלול בתוכה בפועל, כדרך שגאולת מצרים נושאת בתוכה את השורש לכל הגאולות, משום שגלות מצרים היא השורש לכל הגלויות, הדבר הזה יתגלה בפועל בגאולה העתידה במהרה בימינו. תתגלה כגאולה שכוללת את כל הגאולות כולם, וגאולה הזאת חייבת להיות בדוגמת כימי צאתך מארץ מצרים. אז אין הוא נפלא, רק בארץ מצרים זה עדיין לא נתגלה עד הסוף, ולעתיד בקרוב במהרה בימינו זה יתגלה לגמרי, לגמרי. כיוון שזאת הדרך האחרונה, זאת כברת הדרך האחרונה, ככה כפי שאנחנו מקווים ומאמינים שזאת כברת הדרך האחרונה שאנחנו עושים, אז נתבונן ונראה במצבנו היום. כדאי לראות, אנחנו צריכים הרי לראות במצבנו היום משהו מעין אותה גאולה, מעין אותו. כאן במכות האלה, אלו הם שתי המכות שהן ההקדמה לגאולה, הן ההקדמה לאותה גאולה שהייתה, והיא זאת הגאולה המקווה של כימי צאתך מארץ מצרים הראינו נפלאות. אז חייב להיות שלפני שתגיע הגאולה השלימה בעצמה, אז חייבים להיות מכות מעין המכות של מכות מצרים. נתבונן, נתבונן ונראה. יש משהו בטבעו של הרבה, יש משהו בטבע של הרבה. שלמה המלך אומר בספר משלי, מלך אין לה הרבה ויצא חוצץ כולו. הרבה הוא, תכונתו היא כזאת, התכונה של הרבה היא תכונה שהוא תמיד בא בהמון, תמיד בא בהמונים. והעובדה שכל אחד ואחד מצורף להמון היא לא משום כוח, זאת הכוונה במלך אין לה הרבה. אין מה שיפקד, אין שום דבר נעלה מהם שמפקד עליהם ומכוון אותם ושם אותם בתוך מערכת כזו, אלא הם, זה טבעם, הם הולכים בריבוי, הם באים יחד, הם באים ביחד, הם באים בהמון. מלך אין לה הרבה, הכוונה שהם באים בהמון בלי שום כוונה מראש, בלי שום תוכנית, בלי שום כוח שמכוון אותם, אלא הם המון, ככה זה, זה עניינה. מלך אין לה הרבה, שלמה המלך מתפעל, מלך אין לה הרבה ובכל זאת ויצא חוצץ כולו. יצא חוצץ כולו, והכוונה שהם כולם כאחד הולכים, כאילו שהיה להם מלך מפקד ומצווה ומסדר אותם. סידור דברים צריך להיות לאיזה תכלית מסוימת, הרבה הולך יחד בלי תכלית, זה חסר תכלית. אין להם מלך, אין להם מלך, אין שום כיוון, לא מתכוונים לשום דבר, בכל זאת יצא חוצץ כולו. זה הרבה, ועניינו של הרבה זה להיראות כמו ענן שמכסה את עין הרקיע, כמו שכתוב, זאת המכה של הרבה. כל מי שיסתכל היום, לא במדד מעמיק במיוחד, כל מי שיסתכל על סביבותיו יראה בדיוק את התופעה הזאת קיימת היום בעולם באופן שאין בולט ממנה. אם יש היום משהו שמכסה את עין השמיים,
אם יש היום משהו שאי אפשר להתבונן, אי אפשר לראות דרכו, אי אפשר לראות דרכו, מה לא מאפשר להסתכל דרך, זה אותו כוח שנקרא הרבה. אם תבוא ותחקור, תשאל אותו למה, מדוע, מפני מה, לאיזה תכלית, לשם מה, אלה שאלות הבד, אלה שאלות שלא תפסות. מלך אין לה הרבה, אבל בכל זאת כולם הולכים יצא חוצץ כולו, בלי שום מטרה, בלי שום כוונה, לשום מקום, אבל הולכים יחד. למה? כמו כולה, הרבה לא יכול לפרוש מהעדר, זה שמו, הוא הרבה. אם הוא יפרוש הוא לא יהיה הרבה, הוא יהיה יחיד. ומכיוון שהוא הרבה, אז הוא חייב להיות יחד עם העדר. גילוך מהטבע, דברים נפלאים בתכונות של הרבה, דווקא דברים שנתגלו לאחרונה. חכמי הטבע גילו דברים נפלאים בתכונות של הרבה, שהרבה שפורש מהעדר מאיזו שיבה שהיא, אז הוא משתנה פיזית, משתנה כל הפיזיונומיה שלו בעובדה הזאת שהוא פרש מהקבוצה, רק בזה שהוא פרש מהקבוצה. הפרישה מהקבוצה עושה אותו למישהו אחר, הזהות שלו היא אחרת, משתנה הזהות. כשאנחנו מסתכלים על סביבותינו, אז אנחנו רואים את כל המקום, אבל מכת הרבה בולטת, מאוד בולטת מכת הרבה. זאת מכה שהיא וכיסה את עין הארץ ותחשך הארץ ולא יוכל לראות את הארץ. אי אפשר להסתכל לשום צד, אי אפשר להסתכל, אי אפשר לראות שום דבר. הרבה מכסה את הארץ, הרבה, כולם, 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 והכולם הזה הוא כולם גדול, כולם בהמון. לאן? מלך אין לה הרבה. אל תשאל, אל תשאל, אין מלך, אין מי להפנות את השאלה, אין פשוט אל מי להפנות את השאלה. מלך אין לה הרבה, אל תפנה את השאלה לאף אחד. יצא חוצץ כולו, הרבה. כל מי שרוצה לשאת עיניו למרום ולראות מי ברא אל, פעם אחת לשאת עיניו למרום, וסוף סוף הקדוש ברוך הוא הרי התביע בטבע של יהי רקיע בתוך המים ויהי מבדיל בין עליונים ותחתונים. איזו תפיסת עליון ותפיסת תחתון, תפיסת בורא ותפיסת נברא. התפיסה הזאת נמצאת, השמיים מספרים כבוד כן, ומעשה ידיו מגיד הרקיע. אי אפשר, וכיסה את עין הארץ ולא יוכל לראות את הארץ, אין אפשרות להסתכל. הרבה הרבה הרבה. אנחנו נמצאים בעיר קטנה יחסית, מקום קטן, אבל כל מי שנמצא בערים יותר גדולות בעולם רואה את זה יותר בולט. שם זה יותר הרבה הרבה הרבה, ואין אפשרות להשתחרר, אין אפשרות להימלט. כולם, 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 כולם הולכים, כולם הולכים. כולם נוסעים, כולם הולכים באותם שעות, כולם רואים אותם דברים, כולם חושבים אותם מחשבות, כולם שרים אותם שירים. כולם מדברים אותם דיבורים, אף אחד לא משנה את דברה מדברי זולתו. כולם, כולם, כולם. אם תפנה שאלה אל אחד מהם, זאת אומרת, מעמדה מחוץ, כן, יש הפניית שאלות בתוך המערכת, כן, הפניית שאלות כחלק מהרבה, חלק במערכת התקשורת. אבל הפניית שאלות מחוץ למערכת התקשורת, אם תפנה אליהם מבחוץ, אז הם לא ידעו מה אתה מדבר, אל מי אתה, אין למי להפנות שאלה. תפנה למלך, ומלך אין להרבה. מה אתה שואל אותי? כולם. מה אתה רוצה ממני? ממני אתה רוצה משהו? מה אני? כולם. אנחנו כולם. זאת מציאות איומה ונוראה, מציאות איומה ונוראה, זאת מציאות של מכה. שום דבר לא יגדל תחת מכה כזאת, אין אפשרות שיגדל משהו תחת מכה כזאת. ואם פעם גדל משהו, אז כל מי שנמצא תחת זה, זה נאכל ואכל את יתר הפליטה ואת כל העץ. וזה לא אי אפשר להשתחרר מזה. כמו שכתוב בפסוק, ומלאו בתיך ובתי כל עבדיך ובתי כל מצרים. הם נכנסים לכל מקום, הם נכנסים, כן, לכל מקום. כמו שאנחנו רואים מהתפילה, מהבקשה הנוראה של קרוב, יסר מעלי רק את המוות הזה, רק את המוות הזה, תסיר, קח את זה ממנו, קח את זה ממנו. מישהו במה שהוא בר דעת היום צריך לתפוס את הדבר הזה כמכה כל כך נוראה, שצריך לעמוד ולבקש מאת הקדוש ברוך הוא, אסר מעלי רק את המוות הזה. זה בלתי אפשרי, זה פשוט בלתי אפשרי, אי אפשר לחיות. זה למי שחי בעולם. ישנה יצא אחת, לחיות מחוץ למדע, לצאת מחוץ למכה. מי שיוצא מחוץ למכה מקבל פיזיונומיה אחרת ומקבל זהות אחרת. אז הוא לא, אז הוא לא חלק מהעולם. החוץ, החוץ. אבל בתוך המערכת, בתוך המכה, אז זה פשוט בלתי אפשרי. רק מי שבתוך המכה לא תופס את זה כמכה. ברור. אחרי הבאה מכת חושך. מכת חושך זה נגד, עומד כנגד אותו מאמר יהיו. כל מי שעשה לעצמו מין רקיע, רקיע מזויף, אז זאת המכה שהוא קיבל. מכת הרבה. מכת הרבה היא מכה שהיא תנגוף את אותם רקיעים מזויפים, ובסופו של דבר מתוך המכה הזאת יתגלה הרקיע, רקיע של אמת. אותו רקיע שמי שישא אליו את עיניו, אז הוא יהיה מעשה ידיו מגיד הרקיע. מי שישא את עיניו לרקיע הזה יראה מברא אל. ועוד מכת חושך, אחריה, אחריה באה מכת חושך. זה להחשיך את כל הזיוף במה שנקרא אור. כמה מילים על ההבדל שבין אור וחושך. ההבדל בעצם שבין אור וחושך הוא שבאור אני רואה, ובחושך אני יכול רק להסיק מסקנות. זאת אומרת, אני יכול רק לבדוק, 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 להתנסות ולהתנסות ולהתנסות ולהסיק מתוך כך מסקנות, כל מיני מסקנות. הן ברובן ספקולטיביות, כי אני לא רואה, אני לא רואה. מה שאין כן באור רואי, מי שמדליק את האור רואה, מי שנמצא במקום חשוך לא רואה. כל המסקנות שלו הן מסקנות של בדיעבד, מתוך התנסות, מתוך כך, מתוך מחשבה כזאת, מתוך מחשבה כזאת. אור אין. ברגע שמאירים, אז הדבר מתגלה ונראה כמו שהוא. כל מי שמתבונן היום יודע שאם הוא קם משהו בעולם, הוא קם, הוא נחרט, חוסר משהו, חוסר אבל לגמרי. זה מה שנקרא הראייה הבלתי אמצעית, לראות דברים, לראות נכוחה. אפילו מה שנתפס היום בעולם, אז הוא נתפס במערכת שהיא נקראת חושך. זה מערכת של כל מיני בדיקות של דברים, כל מיני, כל מיני הסקת מסקנות. זאת מערכת שהעיניים לא נצחות בשבילה לכל. העיניים נצחות ככלי בין יתר הכלים, כמו האצבעות. אבל אין כאן תפיסת הערה שהדבר נראה. הנה ראיתי את הדבר והדבר הנה הוא. הנה הוא ראיית אמת. אין. אין. אף אחד לא רואה שום דבר. אף אחד לא רואה שום דבר. במקרים טובים, אז מסיקים מסקנות יותר נכונות. ומקרים פחות טובים מסיקים מסקנות פחות טובות. כרגיל. מה שיותר רגיל זה המקרה השני. אבל ראיית דבר לאשורו, הנה ראיתי, או ראיית דבר, הנה הדבר עצמו. אין כאן שום ספק, אין שום ספק. על כל המערכות כולם, כל המערכות כולם נתונות לוויכוח, שייך עליהם ויכוח, אפשר ויכוח בהם. על אור אין ויכוח. אני רואה את זה, אני רואה את זה, זה אין היום, הדבר הזה לא נמצא, לא קיים. אותה מכת חושך, שלח חושך ויחשיך, אותה מכת חושך שניתנה למצרים התכוונה להקות, נגוף, כדי שיתרפא אותו מאמר שנקרא יהי אור. אותו מאמר, המאמר ההוא שנקרא יהי אור. כאן הוא נרפא. ברגע שנתפס שכל אור אחר איננו, הוא חושך, הוא חושך באופן הכי פשוט, באופן פיזי, וימש חושך, וימש חושך. זאת אומרת, מה שנתפס בצורה הפיזית החזקה ביותר זה האי תפיסה, זה נקרא וימש חושך. וימש חושך זאת המסקנה של כל התפיסות האלה. וימש חושך זה נקרא שהדבר הפך להיות התפיסה עצמה. מה תפסתי? תפסתי את העובדה שאינני תופס כלום. זאת המכה שניתנה לאור, לזיוף של האור. וימש חושך זה נקרא הגעה עד לחלק הנמוך ביותר, הפיזי ביותר. מישוש, מישוש זה, במישוש אין שום הבדל בין אור לחושך. חוש המישוש לא משנה לו אור וחושך. לא זקוק לשום אור, זה לא זקוק לשום חלל כדי ל... אין שום מערכת שבתוכה הוא פועל, אלא המישוש פועל באופן ישיר, פיזי, בלתי אמצעי, פיזי. וימש חושך זה מה שנתפס, נתפס החושך. זאת אומרת, כל מה שהגעת, המסקנות הכי, הכי רחוקות שהגיעו מתוך התפיסה הזאת של האור המזויר, זה הגיע לימש חושך. ימש חושך, אתה ממשש את האי תפיסה, אתה ממשש את הלא לדעת, את הלא לדעת אתה ממשש, את הכלום, אתה לא כלום. אלו שתי המכות שהם באו לפני המכה האחרונה. לפני המכה האחרונה, המכה האחרונה היא כבר הגאולה בעצמה, היא כבר התפיסה של הראשית בעצמה. אבל המכות האלה באו כהקדמה. שני המאמרות האלה, אחרי שהוויומר תוקן, אז כבר אפשר לפתוח, אפשר לפתוח את המאמר שנקרא בראשית. אני מבקש סליחה, מכיוון שהדברים ערכו ואני לא הייתי רוצה לקצר בנושא הזה, שהוא נושא חשוב לעצמו, אז נדבר על זה בעזרת השם בשבוע הבא.